הייתה נינה סימון.
עכשיו, המדף של זוהר.
שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר, אז אנחנו מדברים היום על הילדים מרחוב פעל, או כמו שקראו לזה כשאני הייתי ילדה, מחניים, שכתב פרנץ מולנר. אמרתי נכון את השם?
אני לא בטוחה, אני התאמנתי על זה, ושלחתי לך.
וואי, אני כל כך שמח שאמרת את זה עכשיו, שאת לא בטוחה, כי אני תמיד אומר לעצמי, כולם יודעים חוץ ממני.
לא, ממש לא, אני חיפשתי באינטרנט ומצאתי, איך אומרים את זה, זה פרנץ מולנר, משהו כזה.
כן.
אבל
מולנר, עושה לנו
חיים. זה היה אומר לי, איך צריך להגיד את זה נכון.
זה מבטא הונגרי, זה פרנץ בטח, משהו כזה.
פרנץ, בדיוק, אמרת יפה מאוד.
יש לי שורשים, לא שלי, אבל מניסויים יש לי שורשים.
זהו.
אז הנערים מרחוב פעל.
הנערים מרחוב פעל, תשמעו, זה פשוט ספר ענק. באמת, הוא היה ונשאר אחד מספרי הילדים הקלאסיים הנפלאים ביותר, והדמות של נמץ' כילד הכי קטן, שהופך לגיבור הכי גדול, היא אחת הדמויות האייקוניות בשפרות הילדים. זהו גם אחד משפרי החברות הראשונים שקדם להם מלווה בלשים, שעליו דיברנו בשבוע שעבר, ומהטובים שבהם, והוא מתאר מלחמה שפורטת בין שתי חברות של נערים.
מה חשבת עליו בקריאה חוזרת?
אז זהו, אני ממש לקח לי זמן להבין האם הוא ספר פטריוטי ולאומני שמקדש את המלחמה, או שטירה מבקרת בחריפות את המיליטריזם. כי מה שקורה הוא שכשקוראים את הספר, כל כך מזדהים עם הדמויות ועם עולם הערכים שלהם, עד שהקורא כמוני עלול לטעות ולחשוב שהמסר הלאומני והפטריוטי של גיבורי הספר זה המסר שהספר רוצה להעביר. אבל לא צריך להתבלבל. אמנם גיבורי הספר משני המחנות מגלים פטריוטיות שגובלת בלאומנות, אבל המסר של הספר, וזה חד משמעי אני חושבת, הוא ביקורתי וסטירי. ולתלור בהצלחה מסר כפול כזה, ועוד ביקירה לילדים, זהו הישג בלתי רגיל שאי אפשר להגזים בחשיבות שלו. עכשיו אני רוצה לספר לכם, אני דיברתי עם הבת שלי נוגה, שקראה בילדותה את הספר, אני חושבת שהיא ידעה אותו בעל פה, אז אמרתי לה שאני תוהה אם יש בספר ממד מיליטריסטי, ואז היא קבעה בתוקף עד כאן. זאת אומרת, יש גבול למה שהיא מוכנה לשמוע. היא לא השכימה אפילו לחשוב על האפשרות שאולי אפשר לומר משהו שלילי על מחניים או ילדים מרחוב פעל, ועד היום הדמות של נמצ'ק מעלה את שערת רגשות, וגם אני יכולה להגיד שבקריאה חוזרת של הספר לקראת התוכנית עדיין נחמץ הלב.
כן.
עכשיו, כשאנחנו נסענו לבודפשט בשעתו, אז היה ברור שאנחנו נחפש בעקבות הנערים מרחוב פעל את הגן הבוטני ואת המקום של הגרונד. על המקום של הגרונד כבר בעצם בסוף הספר עומד להיבנות בית מגורים, אבל בשמוך לו הוקם פסל שמתאר את אחת הצנות המכוננות בספר. אני שלחתי לכם את התמונה של הפסל הזה, היא כל כך יפה. רואים בה את נמת שקטן הקומה משחק בגולות עם חבריו, בצד מונח ילקוט בית הספר כדי להזכיר לנו שתלמידים נאסיה. במרחק משקיפים מאיימים שני האחים פסטר גדולי הממדים, ואנחנו יודעים מהספר שהם הולכים להכריז איינשטיין, כלומר הם מודיעים על הכוונה שלהם להחרים את הגולות, ולוח שיש על הקיר מאחורי הפסלים מצטט את הפסקה כולה מתוך הספר, כמובן בהונגרית, וכמה מטרים משם מציין הלוח על אחד הבתים שכאן התגורר פרנץ מולנר.
פרנץ, אוקיי.
אז בהחלט הונגריה יודעת לכבד את אחד מגדולי סופריה ולציין את זכרו.
אז אולי, זהו, אולי נגיד כמה מילים לפני שנדבר על הספר, נדבר עליו, על פרנץ.
בדיוק, זה גם אישיות מאוד מעניינת. הוא נולד כפרנץ נוימן ב-1878, כבן למשפחה יהודית מתבוננת, אבל הוא חי ויצר בה בשם פרנץ מולנר. הוא למד משפטים בז'נבה ובבודפשט, עבד כעיתונאי, החל להתפרסם כמחזאי. במלחמת העולם הראשונה הוא שרת כחטב צבאי, והרשימות שלו פורסמו גם בניו יורק טיימס, גם ראו אור כספר. הוא חי זמן מה בפריז שהעניקה לו את אות לגיון הכבוד, והוא הגיע לארצות הברית מימת הנאצים בזמן, ב-1940, שם הוא גם הלך לעולמו בגיל 74. בחייו הוא פרסם כ-40 מחזות, הוא נחשב לאחד המחזאים החשובים באותה תקופה. אנחנו מכירים חלק מהם, כי נגיד ליליום הוא בד למחזמר, ואחר כך הוא היה הפך לסרט קרוסל של רוג'רס ואמרשטיין, וגם הסרט הברבור, שהוא סרט 3 פעמים, וזכה לתהילת העולם, כי גרייש קלי השתתפה בו, לסרט האחרון ששיחקה בו לפני הנישואים שלה. אגב, גם הנערים מרחוב פעל הוא סרט, ולא פחות משבע פעמים, כולל 2 סרטים אילמים.
אז מה אנחנו יודעים על החיים שלו? כן, איזה מין טיפוס הוא היה?
זהו, מספרים עליו שהוא אהב נשים, והוא אהב את החיים הטובים, וחיי האהבה שלו היו סוערים. הוא הפך לאלכוהוליסט, והוא גם ניסה לשים קץ לחייו כשהוא היה בן 33, זאת אומרת מלא דרמות. אבל בעיניי מה שהכי מעניין בביוגרפיה שלו, זה היותו אחד מאבות השטירה ההונגרית, כמיטב המסורת ההונגרית שמוכרת לנו בזכות אפרים קישון. והוא כתב ספר שטירי ש... נשמע פשוט יוצא מן הכלל, אני חושבת שממש צריך להוציא אותו לאור מחדש, כי הוא מספר על מר גורלו של פקיד ישר, הוא תורגם לעברית על ידי אביגדור המאירי, והוא מתאר פקיד במחלקת הסרחון העירונית, שהתפקוד שלו הוא סגן אף פחות או יותר, ובגלל היושר שלו הוא מאבד את כל עולמו, זאת אומרת הוא לא מוכן לעשות דברים לא ישרים, כמה נחות לנו כזה ספר. הילדים מרחוב פעל, כמו שכבר ציין, תורגם לאור, תורגם פעמיים, פעם כן. בשם החניים, ואחר כך בשם הנכון, הילדים מרחוב פעל.
פעם אחת ב-1940, בפעם
נכון,
הראשונה.
נכון, ב-1940, טוב, הוא יצא לאור ב-1906, וזכה מיד להצלחה אדירה. אני חושבת שכשחושבים על הספרות ההונגרית, זה אחד הספרים שחושבים עליו מיד.
כן, אז בואי רק נגיד, שלפני שנדבר על הספר, על מה הוא, שהוא תורגם על ידי רות קץ ושאול קנצלר,
הוא ראה... לראשונה.
לראשונה, והוא ראה אור בהוצאת ישראל, ובפעם השנייה, ב-1984, אז הוא הפך להיות הילדים מרחוב פעל, תרגם אותו מרדכי ברקאי, והוא יצא בזמור הביטן.
בסדרה נפלאה מרגנית.
נכון. אז בואו נדבר על הספר עצמו.
אז אנחנו... קראנו, בואו נזכיר את הדברים העיקריים ונדבר קצת על האיכויות השפרותיות שלו. אז הוא מתאר חבורת נערים שמכונה ילדים מרחוב פעל. היא נוהגת לבלות את שעות הפנאי שלה במגרש לאחסון עצים. אין בעיר הגדולה מגרשי משחקים שילדים יכולים לבלות בהם אחרי הלימודים התובעניים בגימנסיה. ובמגרש הם יכולים לקרוא דרור לדמיונם, ומה הם עושים? הם משחקים במשחקי מלחמה שמאורגנים לפי כל הכללים. יש היררכיה, נהלים ברורים, מנהיג, דגל, ששמה וכללים לימי המלחמה. אני רוצה להזכיר שגם בתנועה היה לנו דגל, ואני הייתי בשומר הצעיר, מחנות העולים היו גונבים לנו, התנועה מוחדת את הדגל ומעוררים שערה גדולה.
מה, היה משחק הזה? היינו משחקים כל הזמן לגנוב את הדגל, זה היה
בדיוק,
העניין.
בדיוק, זה לא היה בכלל משחק, זה היה נורא רציני.
זה היה באמת, כן. זה היה מלחמה, כן.
אז גם הם עסוקים בזה, ומתי המשחק הזה מתחיל להיות בעייתי? כשהחבורה היריבה חושקת גם היא במגרש, ואז הם יוצאות, שתי החבורות יוצאות לקרב, וברקע גם מתוארים החיים מחוץ למגרש, הלימודים, בגימנסיה קלאסית, שיש בה משמעת מאוד קשה, והילדים מורדים מפחד מכל קיוץ של המורה, ולימודי הלטינית מטילים מורה. ובנוסף לכל, אז קמה איזושהי אגודת שפחטל, אתם זוכרים, במחניים הם עוד היו להושים תפל. ואני תמיד שברתי את הראש, מה זה התפל הזה? זה השפחטל שהתפקיד של חברי האגודה הוא ללעוס אותם. אז כל זה מתרחש ברקע.
מה זאת אומרת? זה כמו אירופה? מה זאת אומרת ללעוס?
כן, לא עושים
כן,
את זה.
כן, הם עושים את זה ואז הוא הופך לדבר. כדי שהוא לא יאבד מהגמישות.
אוקיי.
והם נענשים כשהוא לא מאבד מהגמישות.
אוקיי.
אז מה שקורה הוא שכל בני החבורה הם כמובן קטינים. למזלן יש להם גם תוראי אחד, ארנון נמצ'ק, שנשמע לפקודות שלהם, והוא זה שיהפוך לגיבור המלחמה, וגם ישלם על זה בחייו. כי מה שקרוב, שבעת שהוא מבצע משימת ריגול נועזת, בגן הבוטני, שהוא הגן, השטח של היריבים, מגלים אותו, ואז המנהיג מצווה להניש אותו ולטבול אותו באגם הקפוא. והוא במקום לשכב במיטה יוצא משתתף בקרב, בשחותו הם זוכים בקרב, אבל הצינון שהוא לקה בו הופך לדלקת ריאות קטלנית. ואז אנחנו מגיעים לצנה פשוט אלמותית, כי היא מתארת בו זמנית את נמצ'ק הקושש, ואת הפקיד הגבוה שדורש מאביו של נמצ'ק, חיית, לסיים את שירת החליפה ואימא. ומה שקורה הוא שנמצ'ק חולה מאוד, קיצו קרב, חומו גבוה, והוא מדמנם ושובל מהזיות. אמא שלו לא משה ממיטתו, החברים באים לבקר אותו, אפילו מנהיג החבורה המתחרה מסתובב מודאג ליד הבית בגלל רגשי השם שלו. ואז מופיע מר צ'נטניקי, כן, פקיד בכיר בעירייה, הוא בא למדוד את החליפה שלו, החיית זקוק נואשות לתשלום עבור החליפה, כי הוא כבר מבין שקיצו של הבן קרב, ובקרוב הוא יצטרך לשלם את הוצאות הקבורה הגבוהות. ואז הפקיד הזה לא מעניין אותו כלום. הוא מצווה על החיית להתקין את החליפה מיד, והחיית נפנה לכך מיד, ורק נשמר פן הדמעות שלו ילכלכו את הבד היקר. עכשיו, אילולי היו המעברים החדים האלה בין הזיותיו של נמצ'ק לבין מדידת החליפה על ידי הפקיד, הקנה הזאת הייתה קנה פקיצית נוראה. אבל מה שקורה הוא שיש משחק בין האפיזודות האלה, ומתרחשות כאילו בו זמנית, כמה, אם זה הבשרת אפשר היה לעשות את זה, ממש בו זמני, והקנה הזאת הופכת לקנה איקונית, ולדעתי היא תורמת המון כדי להפוך את הקוריאה הצעיר לאדם בעל מודעות חברתית, כי קשה להישאר שווה נפש, לנוח הפער הבלתי נתפס בין הפקיד העירוני האדיש לגמרי לגורלו של הילד הגוסס, לבין תיאור רגעיו האחרונים של נמצ'ק שהקריב את חייו למען יצחון החבורה, ואולי תהיו מוכנים לקרוא את הצנה הזאת.
כן.
השאלה היא, אנחנו, יש לנו פה שלוש דמויות.
לא נורא, אנחנו נסתדר.
אנחנו נדלג קצת,
אני
כן.
קודם כל הפקיד האכזר.
בסדר, אני אהיה החיית.
מי מכם לוקח את תפקיד נמצ'ק?
אני אהיה החיית.
אתה חיית
ואני... את נמצ'ק שקורא מאחור?
לא, אני וכן, ו... צריך מישהו שיהיה נמצ'ק שקורא את ההזיות שלו.
אין בעיה, אני אהיה נמצ'ק.
גם.
גם נמצ'ק.
אני הפקיד האכזר. מה עם החליפה שלי? זו עם שני טורי הכפתורים.
החצוצרה הריעה, הגרונד היה מלא אבק, קדימה, קדימה. עכשיו אני חוזר להיות החיית. כן, אמר החיית, אם תרצה אדוני, תוכל למדוד את החליפה עכשיו, אבל נצטרך לבקש אותך שתעשה זאת כאן, במטבח. אלף סליחות, אני מתנצל, אבל הילד שוכב שם, חולה מאוד. קדימה, קדימה, אחריי, הסתער. רואים את אדומי הכותונת? זהו פרי אט שם בראש, עם חנית הכסף, מיד חפו אותי למים.
מה זה?
צועק המסכן.
אם הוא חולה, מדוע הוא צועק?
הוא כבר לא חולה, קיצו מתקרב, מדמדם מחום.
אני מצטער, אבל אני צריך את החליפה החומה. מוכרח.
אני תוהה אם לעשות את זה, טרטטה, טרטטה, זה שומע אחר, נכון? משהו כזה?
כן, כן.
בבקשה, לעמוד בשקט.
זה חותך כאן תחת בית השכי.
כן. טרטטה, טרטטה.
הכפתור הזה גבוה מדי, תצטרך לתפור אותו נמוך יותר. אני אוהב כשזה מונח יפה כאן. קדימה.
כן, אדוני. הסתער! קדימה!
השרוול הזה נראה לי קצר יותר.
אני לא חושב כך.
הסתכל ותראה, אצלך השרוול תמיד יוצא קצר, זו הבעיה איתך.
אתה כאן, הנה, עכשיו אתה עומד לפניי, סוף סוף אני תופס אותך, מנהיג נוראי, עכשיו זהו, נראה מי חזק יותר.
אתה צריך להכניס מילוי, קצת בכתפיים וקצת פה, בחזית, מימין ומשמאל.
פאף, פורטתי אותך לארץ.
מתי יהיה מוכן?
מחרתיים.
בסדר, אבל אתה חייב לעבוד על זה שלא אצטרך עוד פעם לחכות שבוע תמים. יש לך גם הזמנה אחרת?
לא רק הילד היה בריא, אדוני.
זה דבר מצער וצער לי, אבל כמו שאמרתי לך, אני זקוק לחליפה באופן דחוף מאוד. אז תצטרך לגשת לעבודה מיד.
כן, אני אגש.
אז להתראות.
זהו, אז וכמובן בסוף הקנה הזאת, האם אני גשת לראות מה קורה איתו והיא צועקת, הוא לא זז, וכולנו מבינים שהוא מת. אז אני חושבת שזה באמת צנה נפלאה שאי אפשר לשכוח אותה. ומולנר הצליח לתאר את הדינמיקה של חבורת הנערים הזאת ביד המן, הדמויות משורטטות להפליא, צ'ונקו שהגדל הגוף, חברו של נמצ'ק שהייתה הנובע שלו, תמיד נוזל, מחתים את ידיו ובגדיו בדיו, צ'לה הגנדרן, כל נאו ברבש, שאינם חייב, ברבש משם, לא ברבש מהקורונה. ובוקה שמנהיג את החבורה, הוא גם הצליח להפעיל מצד אחד בתור הערכים הפטריוטיים והלאומנים של הנערים שמעלים על נש את ערכי ההקרבה העצמית, הנאמנות לקולקטיב ואהבת המולדת והמנהיג, ומצד אחר לאתגר את הערכים האלה, ובסופו של דבר להעביר מסר אנטי-מיליטריסטי מובהק. בסך הכל הספר הזה מתאר את חוסר התוחלת שבמלחמות. המלחמה שנילאו שתי החברות הייתה לשווא, מפני שעל הגרונד עומדים לבנות בניין מגורים. ובניגוד לרוב רובם של ספר הילדים, מולנר גם הרשה לעצמו לסיים את הספר במותו קורע הלב של נמצ'ק, וגם בהכרה בכך שהמנצחים בקרב מפסידים בסופו של דבר במלחמה. הוא גם לא חוסך מקוריו את חוסר הצדק בחיים, ואת היותה של הילדות לעתים קרובות תקופה אומללה מאוד. זהו באמת ספר ילדים גדול, שראוי לשים אותו על המדף, וגם לקרוא בו שוב ושוב.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך
שהזכרת
לנו את הספר הנהדר הזה. עכשיו אני צריך ללכת לקרוא בו שוב, ובטח כן. אני...
אני גם, עשית לי חשק. תודה רבה לך.
זאת המטרה.
להתראות.
להתראות.